היי חברים ותודה שחזרתם אלינו לעוד פרק של לואו טקס, פודקאסט רילוקיישן לידיקיסטים. סיימנו את פגרת החגים ואנחנו חוזרים לשדר פרקים בכל שבוע. והיום בפרק אנחנו הולכים לדבר על האתגרים בשפה האנגלית במעבר לארצות הברית. ודברים שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו כחלק מההכנה לשפר את האנגלית שלכם ולהגיע לרמה הכי טובה כשתעברו לארצות הברית. פתיח ואנחנו מתחילים. ארצות הברית בראש ובראשונה היא מדינת מהגרים. המון תרבויות שונות שמתחברות יחדיו ויוצרות סוג כור היתוך שהוא התרבות האמריקאית. ובעיקרה השפה האנגלית שמחזיקה את כל התרבות ביחד. או לפחות כך זה נראה בטלוויזיה עליה גדלנו. במציאות המצב די שונה. אמנם השפה הרשמית המרכזית במדינה היא אנגלית, אבל השפה הרשמית השנייה היא ספרדית. ודומה למדינת ישראל בה יש תושבים ואפילו אזרחים שלא דוברים עברית, המצב דומה בארצות הברית, וכתלות במקום אתם גרים יכול להיות אפילו יותר שכיח. כך למשל, ברגע שהגעתי לארצות הברית הייתה לי חוויה ראשונית די מעניינת. אחרי שירדתי מהמטוס, קניתי כרטיסים במכונה אוטומטית של גוגל ופייבר, התחברתי מיד והורדתי אפליקציה של אובר כדי להגיע למלון. מי שלא מכיר, אובר זה מין שירות הזמנת מוניות אוטומטי שמאוד פופולרי בארצות הברית. בכל מקרה, הזמנתי מונית שתיקח אותי לחדר במלון שאותו הזמנתי מראש. באופן מפתיע, האדם הראשון שאיתו אני מדבר בארצות הברית, נהג האובר שלי, לא ידע לדבר אנגלית. באמצעות אפליקציית גוגל טרנסלייט וניסיון נחוש של שני הצדדים, הצלחנו להבין שהוא גר באוסטין כבר למעלה משלוש שנים, והוא פשוט לא יודע אנגלית. הוא עבד במספר עבודות מזדמנות, בהם הוא לא היה צריך לתקשר, וכעובד של אובר, הוא אפילו לא צריך לתקשר עם הנושאים שלו בדרך כלל. שמעתי איזה הקיצה בקול שלו שאני מדבר איתו למרות שהוא ככל נראה לא רצה לדבר, אבל הוא הסתדר מצוין. לסיכום, הוא ציים שאין לו שום צורך לדעת אנגלית. עכשיו, מצד אחד הייתי בשוק. אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאדם שגר בארצות הברית כל כך הרבה זמן לא יודע אנגלית, לא רוצה לדעת אנגלית ולא עושה שום דבר כתוצאה מזה. מצד שני, זה נתן לי בוס לביטחון העצמי, שידעתי שהמצב רמת האנגלית שלי טובה יותר מחלק מהמקומיים, למרות שרק הרגע הגעתי לארצות הברית. היום אני מתגורר בארצות הברית כבר יותר משנה, ושמתי לב שהמצב הזה הוא די שכיח. האנשים בתרבות הדרום אמריקאית, התרבות הלטינית, אמנם משתובבים בחברה האמריקאית, אבל באופן כללי הם גרים בשכונות משלהם, חוגגים את התרבות, מתחננים בינם לבין עצמם, ומכיוון שספרדית היא שפה רשמית בארצות הברית, כלומר כל רשויות החוק, הדואר, הרישיונות הנהיגה, ההגירה ואפילו סופרים גדולים, חייבים לספק אפשרות בשפה הספרדית. כשתתקשרו לשירות לקוחות מכל סוג שהוא, תוכלו למצוא בתחילת השיחה הודעה שאומרת לכם לשירות בשפה האנגלית הקש 1, לשירות בספרדית הקש 2. אישית זה דבר שלי היה מאוד מפתיע לגלות בארצות הברית, כאדם שמבקר בפעם הראשונה וגדל לטלוויזיה האמריקאית, בהם לכולם יש מבטא די זהה בסופו של דבר, והתרבות הלטינית לא באה לביטוי כל כך גדול, לא ייחסתי הרבה חשיבות לאיזה חלק מהותי מהאוכלוסייה מדבר ספרדית ואפילו לא מנסה להתערב בתרבות האמריקאית. המצב הזה שכיח אפילו עוד יותר במדינות ששכנות למקסיקו, כדוגמת טקסס, בה אני מתגורר היום. יש המון מהגרים דרום אמריקאים שעוברים לארצות הברית, חלקם באופן חוקי, חלקם פחות, ואפשר לראות איך זה מרגיש ומשפיע על כל התרבות המקומית בה אתם גרים. אם זה מסעדות מקומיות, השפה אתם שומעים ברחובות, ואפילו צורת התנהגות של האנשים. בואו נדבר רגע על איך אנחנו יכולים להגיע לרמת אנגלית טובה מספיק, כשאנחנו עוברים לארצות הברית, כדי להרגיש ביטחון ולעשות את המעבר הזה כמה שיותר טוב. מכיוון שכבר מגיל קטן ידעתי שאני רוצה להגיע לארצות הברית, התחלתי כבר אז לנסות ללמוד את השפה ולהפוך אותה לטבע שני. ניסיתי כל מיני דברים שונים, אבל בסופו של יום הבנתי שלאנשים שונים יש דרך שונה בה הם קולטים שפה. ולמרות שלמדנו אנגלית בבית הספר, האנגלית הזאת הייתה יותר רשמית, ולא בדיוק אנגלית מדוברת, או אפילו סלנג שאנחנו שומעים בסדרות, שירים ופופ קולצ'ר. כבר מגיל תיכון שמתי לי למטרה ללמוד כמה שיותר טוב על אנגלית, אבל בשיעורים בתיכון הייתה לנו כיתה מיוחדת לדוברי אנגלית, והייתי מאוד סקרן לדעת מה שונה תוכנית הלימודים שלהם, מאשר של ישראלים צברים מן המניין. כשדיברתי עם דוברי אנגלית ועם המורים, הבנתי שהם לא מתמקדים בלמידה נכונה של השפה. כל ה-present simple, progressive, perfect, אני מגיע אתכם לשאול כל דובר אנגלית שלכם, הוא לרוב הם לא יודעים בכלל מה מדובר. במקום זאת, בשיעורי האנגלית של הדוברים, יש דגש על אותם הרגלי שפה פנימיים והשפצור שלהם. בדיוק כמו שהמורה ללשון ניסתה לתקן אותנו אין ספור פעמים בעברית, לספור נכון, שלוש, שלושה, וזה מעולם לא תפס. מכיוון שדוברי האנגלית שולטים בשפה שלהם, שמעו וחוו חלקים, אפילו חושבים בה, הם שולטים בה ברמה מאוד גבוהה ואינטואיטיבית. וכל מה שנשאר למורה לעשות זה לעשות את ה-fine-tuning, את השינוי הסופי, כדי לחדד להם את האינטואיציה. ולכן, כמו כל דבר בחיים, החלטתי לצאת למחקר ולבדוק על עצמי מה הדרכים הכי יעילות ללמוד אנגלית. באופן לא מפתיע זה תלוי באנשים, ואני אסכם חלק מהדברים שעבדו לי יותר ודברים פחות. הדבר הראשון ששמתי לב שעוזר לי הכי הרבה זה לשמוע ולצפות בסדרות וסרטים עם כתוביות באנגלית. במקום אותם כתוביות בעברית, התחלתי לראות את כל התוכן שלי עם כתוביות באנגלית. בהתחלה זה לא היה מוצלח במיוחד, אוצר המילים שלי לא היה מספיק עשיר ולא הבנתי את כל התוכן. אבל הצלחתי להבין מספיק מהקונטקסט וללמוד ליהנות מהחוויה של טלוויזיה, גם אם אני לא מבין את כל מה שקורה שם. זה אחד הדברים הכי ראשוניים שממליצים בכל כתבה שתקראו, בנושא של למידת שפה חדשה. אתם בעצם נותנים לתת מודע שלכם להתחיל ללמוד לבד ולהתאקלם לשפה. שמתי לב שאני מצליח לקלוט יותר סלנג, ניבים, ביטויים, ואת המבטא שאנחנו נתייחס עליו בהמשך, מאוחר יותר בהמשך הפרק. וזאת בשונה מהצורה המכנית בה אנחנו לומדים אנגלית בבתי ספר היום בארץ. הדבר השני שעזר לי הכי הרבה זה לצפות בהרצאות TED. מי שלא מכיר, TED זה פורמט שבו יש לכם הרצאות של 15-20 דקות על מגוון נושאים שונים במדעים, תרבות וכן הלאה. כגיק חווה ובלתי מתנצל, אני מאוד סקרן ואוהב ללמוד דברים חדשים. לכן שמתי לי למטרה לשמוע הרצאת TED חדשה בכל יום. הרצאות TED בשונות מסרטים וסדרות אמריקאיות ארוכות היטב, מאפשרים למגוון אנשים מכל מיני מבטאים וכל מיני צורות דיבור שונות לבוא ולהציג את מה שיש להם לספר. האתגר המרכזי כאן היה דווקא לשמוע את אותם מבטאים שונים, חלק מהם מאוד קשים לאוזן הישראלית, כמו מבטא הודי וסיני, ולשבת לשמוע את הרצאות המעניינות האלה עם הסקרנות והניצות הסקרנות הטבעי שיש לנו, זה דבר שמאוד עזר לי לעבור את המכשול הזה, והיום כשאני פוגש אנשים עם כל מיני מבטאים שונים, הרבה יותר קל לי לגשר את הפער הזה, ואני מחזיק את זה הרבה תודות להרצאות הטד שהקשבתי להם. הדבר השלישי שניסיתי לעשות הוא לתרגם שירים. עשיתי את זה יותר כתחביב, והמטרה הייתה לגוון קצת ועד לדרך להבין מה אומרים הזמרים שאני כל כך אוהב להקשיב להם. ולמרות שגיליתי דברים מאוד מעניינים שעליהם שרים האמנים שאני אוהב להקשיב עליהם, היעילות של השיטה הזאת לא כל כך הייתה גבוהה. לא הרגשתי שאני מתקדם בקצב טוב, אבל זה היה תחביב נחמד ועזר קצת בשיפור של אוצר המילים שלי. בוא נתעכב קצת על אוצר מילים. אוצר מילים זה אחד הדברים שהכי קשה לנו ללמוד, כי זה דבר שלוקח הרבה זמן של השקעה. יש כמה דרכים שונות לשנן מילים, אבל הדגש המרכזי בכל שיטה הוא לחוות ולהעביר את אותה מילה מזיכרון קצר טווח לזיכרון ארוך טווח. אז אתם יכולים לעשות את זה או על ידי כרטיסיות, או על ידי אפליקציות ייעודיות בנושא, או אפילו לחוות את אותה מילה באותו קונטקסט שוב ושוב. אם אתם רואים סדרה על רפואה ואתם שומעים את אותו שם, את אותו מחלה או אותו תהליך רפואי כמה פעמים, הסיכוי שהוא יכנס לכם לזיכרון הארוך טווח ויהיה חלק ממה שאתם מכירים הרבה יותר טובה. לדוגמה, אחרי שראיתי את House MD, שזו סדרה מעולה בתחום הרפואה, התחלתי להבין הרבה יותר מונחים ברפואה מכפי שידעתי לפניכם. אבל לא רק סדרות, היום עם עלייתם של הפודקאסטים והאודיובוקס, יש לנו אפשרות להקשיב לתכנים באנגלית, בקלות, בדרך לעבודה, בשטיפת כלים או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. מה ששמתי לב זה שלהוריד את המהירות של הפודקאסטים באנגלית מאוד עזרה לי להבין על מה מדובר ולתת לאינטואיציה שלי להשלים את הקונטקסט יותר טוב. הדבר האחרון שבדקתי רגע אחרי השחרור ולפני המעבר לארצות הברית זה לקחת קורס אנגלית מדוברת. יש לא מעט קורסים כאלה שמציעים לכם להשתמש בכספי הפיקדון של הצבא ולתת לכם קורס לשיפור רמת האנגלית שלכם. אם תגיעו לכל קורס כזה, הם ייתנו לכם מבחן מהיר כדי להבין איפה רמת האנגלית שלכם ולאן אתם רוצים להגיע. שמתי לב אחרי בדיקה או שתיים שרמת האנגלית שלי כבר הייתה מספיק גבוהה והתוכנית הזאת לא יכלה לתת לי יותר מדי שיפור. אז החלטתי לחסוך את אלפי השקלים שהם ביקשו ממני וללמוד את האנגלית בדרכים אחרות. אם לכם היה ניסיון מקורסי אנגלית מדוברת, חיובי או שלילי, נשמח לדעת בתגובות. בעקבות הקורונה, את השנה הראשונה שלי בעבודה, התחלתי דווקא מהארץ. זה אפשר לי להתאמן בדיעבד על האנגלית עם כל העמיתים האמריקאים, איתם עבדתי בצורה שוטפת ביום יום. אבל בכל פעם שהייתי לשיחת זום, היה לי איזה לחץ כזה. מה יקרה אם לא יבין אותי, אם אני לא צריך להעביר את הנקודה, או שיקפה במקום? מהר מאוד שמתי לב שעל אף המבטא הישראלי, שהוא נשמע קצת מוזר, הוא הרבה יותר טוב מאשר מבטאים אחרים, כמו הודי או סיני. ואף על פי שאין לי מבטא ישראלי מורגש, הם הצליחו להבין אותי ברמה הרבה יותר טובה מאשר אנשים אחרים בחברה. כמה חודשים ספורים אחרי שהגעתי לארצות הברית, בהם דיברתי, חשבתי וחייתי באנגלית, שמתי לב שאני כבר מתחיל לחלום באנגלית. זה הסימן המובהק שאנשים נהפכים לדו-לשוניים. אבל אחרי שנה, התחלתי לשים לב לדברים נוספים שמגיעים עם המחשבה, וחיים בשפה שלא גדלתי איתה. למשל, אוצר מילים שלי בשפה האנגלית לא קרוב לזה של דובר אנגלית, ולמרות שאני יכול לדבר, לעבוד ולהתנהל בשפה בצורה שותפת, יש נושאים טריוויאליים שאני לא יכול ומתקשה לנהל בהם שיחה, כמו פוליטיקה, מדע או בישול. אלה דברים שפשוט לא יצא לי לחשוב או לתאר אותם באנגלית, ולכן אני תמיד חוזר לעברית באופן טבעי כשאני מדבר עליהם. דבר נוסף ודי קריטי הוא המקבלה המנטלית. זו נקודה ששמתי לב אליה בעיקר כשעשיתי רעיון לחברות בארצות הברית ובשיחות עם חברים. שמתי לב כשאני חושב באנגלית, היכולת המנטלית שלי היא הרבה יותר מצומצמת ביחס לעברית. כשחושבים על זה, זה די הגיוני. הרי את הדברים הכי קשים בחיים שעברתי והייתי צריך להשתמש ביכולת המנטלית שלי בשביל לעשות, כמו בגרויות, תואר במדעי המחשב, או אפילו השירות בצבא, הם דברים שעשיתי בעברית. גם דברים שדרשו יותר אינטואיציה רגשית, כמו שיחות עם חברים, בשתיים בלילה על החיים ומה שביניהם, זה דברים שהיו בעברית. שמתי לב גם כשאני כותב היום קוד כמתכנת לבד, כשאני עושה את זה לבד או עם עמיתים אמריקאים, אני יכול לשים לב לשינוי בביצועים שלי. היכולת לחשוב באנגלית אומנם משתפרת עם הזמן, אבל אני באמת בספק אם אני יכול להגיע ליכולות כשאני חושב בעברית אי פעם. בכל מקרה, אחרי שנה וחצי בארצות הברית קצת מוקדם לדעת. במחקרים נוספים שבוצעו על אנשים דו-לשונים, שמו לב שכשאנשים מדברים בשפות שונות, חלק מתכונות האופי שלהם מתבלטות בצורה שונה. אני יכול להגיד על עצמי, כשאני בעברית חושב ומתנהל בעברית, אני הרבה יותר ורבלי. אני אומר את מה שאני חושב בלי פילטרים, יותר מחובר לרגשות, ובאופן כללי יותר זורם. אחד הסיבות שבחרתי להקליט את הפודקאסט הזה בעברית. באנגלית לעומת זאת, אני צריך להיות הרבה יותר פוליטיקלי קורקט. באופן טבעי, אני יותר זהיר באמירות שלי ונוטה שלא להרחיב בדברים או להיכנס לדיונים באזורים שאני לא מכיר או שאוצר מילים שלי לא מספיק רחב. אני גם שם לב לצורות מחשבה, התנהגות ואפילו איך משתנה היציבה שלי כשאני מדבר בשפות שונות. מעניין גם להסתכל על מהזווית האמריקאית ולראות איך האמריקאים מתייחסים למבטא ישראלי. חלק לא קטן מהאמריקאים שנתקלתי בהם יודעים דווקא לזהות את המבטא ישראלי. הם משווים אותו לסרטים של הזוהן או בורת, שדי משעשע, ואישית, למרות שהמבטא שלי הוא יחסית עדין באנגלית, כשהם לא מצליחים לנחש את המקור שלי על הניסיון הראשון, אני דווקא לוקח את זה כמחמאה ענקית. לאוזן אמריקאית, העברית נשמעת כמו ערבית. עד כמה שזה מוזר וקשה לנו לתפוס את זה, כנראה שהיצורים של חץ ועין הופכים את השפה ליותר גרונית ומזכיר להם סרטים ופופ קולצ'ר מזרח תיכוני. אחרי הכל, אחוז הישראלים בארצות הברית הוא די קטן ביחס לערבים, וסטטיסטית הגיוני שהאמריקאים ממוצע יתקל בערבי על פני ישראלי. אז בוא נדבר רגע על ישראלים בארצות הברית. מתוך האנשים שפגשתי כאן במערכת התקופה האחרונה, שמתי לב לשני סוגים עיקריים. כאלה שמנסים להשתלב בחברה האמריקאית, בין אם זה בשפה, בתרבות, יוצאים יותר עם חברים אמריקאים והולכים למקומות בילוי, וכאלה שנשארים בקבוצות הישראלים. מדברים עברית רוב הזמן, חוגגים יותר את התרבות הישראלית ופחות מבלים זמן עם חברה אמריקאים. וזה די דומה למה שכולנו עושים בסופו של דבר כשאנחנו הולכים לחול, מדברים באנגלית ומדי פעם יש לי איזה מילה בעברית. אפשר בקלות לראות איך רמת האנגלית של האנשים משתנה לפי הקבוצה השונה. אנשים שמנסים להשתלב בחברה אמריקאית גם מקבלים ומדברים אנגלית ברמה הרבה יותר טובה וגם מתקבלים בחברה אמריקאית הרבה יותר בקלות. יש עוד הרבה מה להגיד על השפה האנגלית, ניבים, ביטויים שכדאי להכיר, מבטאים שונים של אנשים, אנגלית בריטית לעומת אמריקאית ועוד הרבה, אבל אנחנו נשאיר את זה לפרקים הבאים. לסיום, רציתי להגיד תודה רבה לסגיב שיבר שהציע את הנושא לפרק. אם יש לכם גם רעיונות לפרקים או דברים שתרצו לדעת, מוזמנים ליצור איתי קשר למייל או בעמוד האינסטגרם, פרטים והערות לפרק. כמו תמיד, נשמח אם תשתפו את הפרקים ואת הפודקאסט עם אנשים שחושבים על רילוקיישן או רוצים לשמוע יותר על הנושא. אנחנו זמינים לכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וכן הלאה. מוזמנים לעקוב ולעשות סאבסקרייב ולהשאיר לנו 5 כוכבים. זה מאוד עוזר לנו להתקדם. And that's it. Thank you all for keep supporting the channel. Until next time.